פיק סיקס, פרק 20, כאן אורן גרינמן, יוסי כהן, מכל מיני שיקולים ועניינים אישיים, לא יכול להצטרף לנו הפעם למאורע החגיגי על זה, אבל מי שכן פה זה שחר כהן, פועד של הקרדינלס, זה פרק שהוקדש בעיקרו לקרדינלס, אבל הוא גם אחד המוק דרפטרים הכי מנוסים, בוא נגיד שאני התקלתי בהם בקהילה, עשינו הרבה אירועים בשבועות האחרונים, סביב הדרפט, ושחר הוא אחד מצטיינים העקביים והידענים. מה קורה שחר?
בסדר גמור, מה נשמע?
אני בסדר, אז יצאנו ככה להתכתב בשבועות האחרונים לא מעט, סביב המוק דראפט קהילה שעשינו, ואחרי זה עשינו עוד מוק דראפט, ועוד אחד קצר, סתם בשביל לתרגל כל מיני תרגולים, ודיברנו על כמה זה חשוב להספיק להתכנס לפרק הזה, בשבוע שהיה פנוי ספציפית על הקרדינלס, כי הקרדינלס היא אולי הקבוצה הכי מעניינת, השנה בדראפט, בטח בסיבוב הראשון, מכמה סיבות, סיבה ראשונה זה שיש לכם שתי בחירות, בחירה מספר 4 ובחירה 27, נכון?
נכון.
והסיבה השנייה זה כל התרחישים השונים של הדראפט והטריידים, שבראשם כל מיני טרייד דאונים אפשריים, לכל מיני קבוצות שרוצות קווטרבק בטופ 5, אז תכף ניגע בטריידים, אני אשמח אם קודם כל תוכל קצת לספר על עצמך, איך הגעת לאות הקרדינלס, ומתי אתה רואה פוטבול, וספציפית רואה את הקרדינלס.
אוקיי, אז קודם כל, חוץ מעבר לזה שיש להם שני בחירות סיבוב ראשון, ויש הרבה דיבור על טרייד דאון, גם צריך לזכור שיש להם את הקפיטל הכי גדול בדראפט הנוכחי, עם הכי הרבה בחירות, 11 בחירות בדראפט, וגם זה הקפיטל הכי גדול שהיה לאריזונה ב-20 שנה האחרונות בדראפט. אז בוא נגיד שמונטי בא חמוש לאירוע השנה.
כל הטנקים, כל הארטילריה, כמה בחירות יש? 10 בחירות?
11 בחירות.
וגבוהות גם, מאוד גבוהות, לא סתם 11 בחירות.
כן, day 2 יש להם 4 בחירות ושתי בחירות ב-day 1 וצפוי להיות די מעניין. גם הזדמנות לאחל חג שמח לכל הקהילה וגם חג דראפט שמח. אז בגדול אני גרתי בפיניקס כמה שנים. והאמת שהאהבה שלי לפוטבול ככה התחילה די במקרה, הייתי אוהד ממש שרוף של NBA, הייתי בוא נגיד עוד בתקופה שדייביד בלאט אימן בקליבלנד, הייתי חורש את אמריקה ליוצא לראות משחקים שלהם, לא הייתי מפספס שום משחק, ואז בדרך ללוס אנג'לס למשחק חוץ של קליבלנד בלוס אנג'לס, ראיתי בכביש, כי זה נסיעה מפיניקס ללוס אנג'לס, זה נסיעה של 6 שעות, ראיתי בכביש אוטובוסים עם משטרות, ולא הבנתי מה המהומה, ואז פתחתי חדשות, ראיתי שיש משחק של הפטריוטס באריזונה. כן, ולא, לא יודע, הפוטבול אף פעם לא משך אותי יותר מדי, כאילו הייתי ידען מאוד גדול של ה-NBA, האמת שפרססתי באותו רגע, אמרתי הזדמנות לראות את טום בריידי, ישר קניתי כרטיסים באינטרנט, הלכתי למשחק, רק זה היה התקופה שטום בריידי היה סוספנדד ל4 משחקים בתחילת העונה, זה היה המשחק הראשון של הליגה.
זה היה של סביב הדיפלייטגייט.
כן, היה לו, הוא לא שיחק באותו משחק, אבל בוא נגיד שמאז לא פספסתי שום משחק בית של אריזונה.
מי שיחק? זה היה ג'ימי ג'י, נכון? ג'ימי ג'י היה קווטרבק?
כן, מחליף אותו. ומאז ועד היום אני מנוי של אריזונה, אני בדרך כלל נוסע לארצות הברית בתחילת ספטמבר לחגים ונשאר שם כמה שאני יכול למשך התקופה של העונה וחוזר לארץ. חי על הקו.
מדהים, חזק מאוד. אז תגיד, לפני שנדבר על הדראפט, כמו שאמרת, יש הרבה על מה לדבר והרבה ארטילריה לחסות. איך אתה מסכם את ה... בוא נתחיל מהעונה שעברה, ואחרי זה נעבור לקיילר מרי עד כאן. כי אתה יודע, גם שנה שעברה היה דיבורים, האם הוא האיש לשנים הבאות, האם צריך לנסות לחפש הזדמנות ללכת לקווטרבק אחר, אז איפה אתה על הסקאלה של בין להאמין בקיילר בעיניים עצומות, לבין צריך להחליף אותו בהזדמנות הקרובה, אולי אפילו בעונה הבאה, אם הוא לא נותן את הסקורה השנה?
תראה, תכלס, קיילר הוא, יש לו כישרון, אי אפשר להתווכח על זה, גם הוא, בוא נגיד, טופ 15 קווטרבק בליגה כשהוא בריא, יש לו יד, יש לו גם מספרים, תראה, בסופו של דבר בשנת 2021, אותה עונה שהם התחילו ב-7-0, הוא כן. סיים עם 100 passing rating באותה עונה. מאז כן. הוא לא השלים שום עונה מבחינת כל המשחקים, כי הוא נפצע, אבל את הכישרון יש. הקטע הוא שסטיב קיים, כל הזמן שהוא היה GM, הוא אף פעם לא באמת השקיע באופנסיב ליין. לפני שהם בחרו בפאריס ג'ונסון שנה שעברה בסיבוב הראשון, האופנסיב ליין היחידי שהם בחרו בסיבוב הראשון זה היה אי שם ב-2015 שהם לקחו את די ג'י אמפריז, והשנה הם גם חטפו אותו בגלל הפציעה, yeah. אבל במיוחד לקוטר בכזה שגם רץ וגם הוא נמוך וגם הוא, אתה רואה, כל פעם אתה רואה כשהוא משחקים נגד קבוצות עם ראשינג חזקים, לוס אנג'לס ראמס.
בעיקר מהאמצע, שהוא לא יכול לראות מעל הליין.
הוא לא רואה וגם הוא נלחץ, אתה רואה איך שישר הליין מתחיל להתקרב אליו, הוא לא יודע מה לעשות, הוא כזה מתחיל לאבד את זה. כן, הוא בורח ויוצא מלא פספוסים. בגלל זה אני חושב שמונטי, תשמע, בוא נגיד שאם לאריזונה, זוכר שנה שעברה בסוף הדראפט, כולם אמרו אריזונה הולכת להיות בחירה 1 ו-2. כן, אני כן. מאמין שדי דמיינו על קלב ועל מרווין הריסון באותו שנייה.
אני הייתי בין האנשים האלה. אני, אני הופתעתי לטובה מהקרדינלס שנה שעברה, כאילו, אני חשבתי שזה לגמרי בנקר שהם הולכים, תשמע, זה היה סיפור הזוי שם, גנו נגיע, לא היה קיילר מרי, הם שחררו את, מי היה שם, קולט מקוי, היה קוורטרבק היחיד, שהיה לו איזשהו ניסיון בליגה, שחררו אותו, ואז אמרו, זה או ג'וש דובס, זה היה אנונימי לגמרי, או לא זוכר מי, זה היה איזה רוקי סיבוב חמישי או שישי. אז כן, זה היה נראה.
כן, הם לקחו את קלייטון טון, שנה שעברה בסיבוב הרביעי. הוא בא מאיפה הוא שיחק? הוא שיחק בטקסס, אם אני לא טועה, ביוסטון. כן. אוניברסיטי. תשמע, הוא קיילר שהוא בריא, הוא בסדר. הוא סבב.
אבל אתה יודע מה אומרים?
כבר שלוש שנים לא בריא.
The best ability is availability. וזה נראה בזה אמת.
השאלה אם אתה מתייחס לאריזונה כרגע בתור ריבילדינג של טים שהולכת תראה, הם החליפו את הפרונט אופיס, הקבוצה הזאת הייתה הרבה שנים, לא יודע, מי שעקב אחר הרבה בחירות דראפט שהלכו, אתה יודע, על הפנים, באמת,
כן.
הביאו את, בחרו את חסון רדיק, הביאו אותו כאינסייד ליין בייקר, שלוש שנים לא עשה כלום, הוציאו אותו החוצה,
ואז הוא עבר.
עשה בסדר, לא לקחו את ה-50 אופשן, עבר, יצא לקרוליינה, שיחק שם אאוטסייד ליינבייקר, עשה סבבה, עבר לפילדלפיה, חתם שם לארבע שנים, ועשה שם אחלה מספרים, הביאו את, כל פעם בבחירות, תשמע, סטיב קאם היה על הפנים, באמת, הוא ניהל את הקבוצה בצורה שאני פחות התחברתי, אבל מאז שמונטי הגיע, אתה רואה למשל את הפרי אייג'נט שהוא עשה השנה, והוא אומנם לא החתים שמות גדולים, אבל אפשר לראות את הקונסיסטנט בשחקנים שהם יחסית בריאים, שבשנתיים האחרונות 90% מאותם שחקנים זה מרפי בנטינג, הסיבי שהחתימו לשלוש שנים, החתימו את ג'סטין ג'ונס ששנתיים האחרונות השלים את כל המשחקים שיחק בהם, בילאל ניקולס מלס וגאס, ג'ונה וויליאמס, פורמר פרסט ראונד פיק מבנגלס, הוסיף כמה פיסס, אתה רואה שהוא הולך לכיוון שהוא רוצה לבנות את הקבוצה מהדראפט, הוא הביא כמה חיזוקים שיוכל לשלב בהם את הצעירים, ואתה יודע, חוזים לשנתיים, שלוש ככה, שיתנו פוש איפה שצריך, אבל הוא הולך רק על הדראפט, הוא גם אמר את זה, במספר רעיונות ששמעתי אותו, הוא מכוון לבנות את הקבוצה הרברת מהדראפט, ולא להחתים איזה ווילקינס ב-110 מיליון לארבע שנים, זה לא הסטרטג'י שלו לפחות.
תשמע, בסוף מה שאתה מנצח ורואים את זה כל פעם, זה משהו באמצע. אי אפשר רק מהדראפט ואי אפשר לגמרי לדלג על הפרי אג'נסי. אתה רואה את נגיד את הקאובויז במשך שנים, וזה מגיע לאיזשהו שיא השנה. הם מתעקשים, אנחנו בונים דרך הדראפט, ומבטרים על השמות בפרי אג'נסי, גם שיש להם חורים, וגם שיש להם כסף, וגם כשיש להם אופציה, זה לא קורה. ואתה רואה שהקבוצות האלה לא מצליחות, ומצד שני, גם הקבוצות שמנסות לנצח אינסטנט, רק עם פרי אג'נסי ומפספסות בדראפט, זה גם לא באמת עולה. אולי נגיד הרם,
אני חושב שיש איזשהו פיק של קבוצות, אם אנחנו נסגלים למשל ה-49ers, אתה רואה שהם לאט לאט בנו, ואז כשהם הבינו שהם די כבר מועמדים לקחת סופרבול, אז זה בדיוק התקופה, אוף סיזן שאתה רוצה לפזק ב, ולהביא את אגרי, ולהביא לשחרר, להעביר סיבוב שני שלישי על מקפרי, ובאמת לתת את הפוש שאתה יכול, כי אתה יודע שאתה הולך, כמו שהרמס למשל עשו, כשהביאו את, איך קוראים לו, לקורנר מג'קסונביל.
ג'יילן רמזי, כן.
כן, ואתה רואה שקבוצות כאלה בדרך כלל כשהן מגיעות לפיק, אז הן באמת מחזקות כמה שהן יכולות, רק בשביל לרוץ לסופרבול, ואז מה שקורה בדרך כלל, שנים אחרי זה הן די מתפרקות, מה שיפה שדווקא לא קרה אצל הרמס, אבל...
כן, אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, אתה אומר שזה, אתה צריך לדעת לתת את החיזוק בפרי אג'נסי, כשבוא נגיד הכוכבים מסתדרים, ואתה רואה שיש לך את ההזדמנות, אז אתה נותן את הפוש. אבל שמה, הרמס זה קיצוני, הרמס לדעתי השנה, זה פעם ראשונה מאז 2016 שאשכרה תהיה להם בעיית בחירת סיבוב ראשון. לפני זה הם פשוט העבירו את הבחירות שלהם בצורה סדרתית, אם זה היה ג'יילן רמזי, או אני כבר לא זוכר את כל
ותחשוב הראשון. שזה, ותחשוב שזה עוד אנחנו שוכחים שהם הציעו לפנטרס שתי סיבוב ראשון על, על בנץ, שתחשוב שגם השנה הם לא היו אמורים לבחור עכשיו סיבוב ראשון.
נכון, למזלם או למזלם של הג'יינס זה לא קרה, כי הג'יינס עכשיו קיבלו אותו על בחירת סיבוב שני ושלישי, כמו שקיבלו על
מקאפר.
אז אני מבין שאתה עדיין בטים קיילר, בסאבטקסט לדברים שלך. אתה חושב שאם בונים סביבו, בוא נגיד מביאים לו עכשיו רסיבר שלא היה לו מאז שאופקינס עזב, ואם הקאפ
התקפה... אני חושב דבר כזה, אני חושב שאנחנו תקועים איתו, במרכאות אני אומר תקועים איתו, עד שנת 2027 אין אופציה להשתחרר מהחוזה שלו, כאילו זה לא יהיה מה שדנבר עשו עכשיו עם ראסל ווילסון, אתה לא תביא מישהו יותר טוב במקומו לשנתיים הקרובות, ואני חושב שבקונסטלציה מסוימת, הקבוצה הזו יכולה לעשות בשנתיים הקרובות פלייאוף, מה יהיה אחרי 2027, תלוי, יהיה בריא, לא יהיה בריא, יוכיח את עצמו, לא יוכיח את עצמו.
תגיד, לפני שאנחנו מדברים דראפט, אמרת אפשר לעשות פלייאוף. עכשיו עושים פאוור רנקינג של של ה-NFC West. יש לכם בית קשה. איפה אתה שם את הסגל שלכם ביחד את ה-Niners, Seahawks ורמז?
תראה, אני חושב שאחרי הדראפט נהיה הרבה יותר חכמים, וזה גם צריך לראות איך זה יסתדר עם הפציעות במהלך השנה, אבל אפשר לראות שמהרגע שקיילר חזר שנה שעברה, הקבוצה תכלס לא הייתה שווה ארבעה ניצחונות בעונה. כאילו, אם הוא היה באמת פותח את העונה, אני מאמין שהיו משחקים די צמודים שהם יכלו לקחת אותה.
כן, לא, כל העונה הם היו תחרותיים, שזה מה שהיה מפתיע, בעיקר מבחינתי, עזוב את המאזן, אני חשבתי שהם לא היו תחרותיים, שהם באים בגישה של טנקינג, אבל גם עם דובס אפילו, הם היו תחרותיים כמעט בכל משחק, היה את הניצחון על הקאבוי, זה היו כמה ניצחונות גדולים, ואני מסכים איתך, בסוף השנה, מה אתה אומר?
גם פילדלפיה.
כן, כן, ו... וכל זה בלי רציבר, וכל זה עם כל הבעיות שהוא מסביב, ועדיין, יחד עם ג'יימס קונר, ויחד עם טרי מקברייד שפרץ, לדעתי לקרדינל זה היה התקפה טופ 10 כמעט בכל מדד, מאז שקיילר חזר, הבעיה באופן, לא יודע אם להגיד מפתיע, זה הגנה, כי הבאתם מאיגלס את ג'ונתן גיינר, שהוא מוח הגנתי, וההגנה לא, הייתה שליש תחתון שנה שעברה, אז שם לדעתי...
איזה שליש תחתון? הייתה בראשינג אלאוד מקום אחרון.
כן, עשיתי את המשוקלל, לקחתי את המשוקלל מבחינת נקודות וזה, אבל כן, בהגנת ריצה הייתה הכי גרועה בליגה, במסירה קצת פחות.
תראה, בגדול וגאס כיום נותנים לאריזונה 7.5 לניצחונות שנה הבאה. בוא נגיד שעם קצת מזל זה יכול גם להגיע ל-8.9, ו-8.9 אפשר לעשות פלייאוף ב-8.9.
כן, ב-NFC בטח, תשמע, אני מודה ששאלתי אותך שאלה קצת מאתגרת, כי אני מסכים, העונה הזאת של הקרדינלס תקום בטיפול על הדראפט, סליחה, כי כמו שאמרת, יש המון קפיטל ובחירות מאוד גבוהות, אני חושב שבטופ 100 יש להם משהו כמו 4 או 5 בחירות, בטופ 100.
בטופ 100 יש להם 6 בחירות, ויש להם את 104.
וזה לפני שדיברנו על טריידבק, שיכול פתאום להקפיץ את זה ל-7 ו-8. אז נכון. כן, העונה תקום
בטיפול. אבל אני חושב שהבעיה של אריזונה מעבר לזה שההתקפה נניח היא צעירה והיא סבבה יחסית, אם אנחנו מסתכלים על זה שנה שעברה, כשאתה נמצא בבית שיש לך גם את מקפרי, מקום ראשון בליגה בראשינג, וגם את קיילן וויליאמס מהרמס, מקום שלישי בליגה בראשינג, וגם את ווקר מסיוקס, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות מקום אחרון בראשינג אלאוט בליגה. זאת אומרת, אתה חייב לבנות איזשהו פרונט 7 שיעצור את הדבר הזה. אנחנו מסתכלים על זה שה-49ers שנה שעברה שמו לאריזונה 80 נקודות בשתי משחקים. תשמע, זה מטורף.
כן.
אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות איזושהי קנדינר בבית כזה אם אתה לא תעצור את ה... הרם שמו לאריזונה שנה שעברה מעל 60 נקודות בשני משחקים. ועוד הרם,
אולי יש להם ביצב תרנגולת, אתה יודע, אולי יש להם את הגנת ראשינג הכי גרוע, הייתה להם הגנת ראשינג הכי גדולה, הכי גרועה בהם, בגלל שהם היו נגד ההתקפות ראשינג החזקות האלה, אבל מצד שני אני גם יודע מי משחק שם, ובוא נגיד זה שילוב של השניים, זה גם בגלל שאין לך את הפרסונל בשביל זה, וגם בגלל שיש לך בית קשה.
אני חושב שזה גם איפשהו הפציעה של קייזי ווייט באמצע העונה, כי כשהוא בא מהאיגלס, הוא היה די בינגו באמצע, וברגע שהוא נפצע, אין לאריזונה חוץ ממנו איזשהו אינסייד ליינבקר. הם החתימו השנה את, איך קוראים לו, מק ווילסון מהפטריוטס, לא כל כך מכיר אותו, אבל לא נראה לי מהשמות הגדולים בדיגה. הם, לא. לדעתי הם יהיו חייבים לקחת מישהו בדראפט, מישהו שיוכלו לבנות אותו, כי הם העבירו את זייבן קולינס להיות אאוטסייד ליינבקר, אז יהיו חייבים לחזק את העמדה הזאת, ואת כל הדיפנסיב טאקלס, לא נראה לי שניקולס וג'ון, אלה יהיו התשובה באמת לעצירה של מקאפרי מהאמצע.
כנראה שלא, אז בוא נדבר על הדראפט, כי באמת, שם ההצלחה או הכישלון בעונה הקרובה כנראה יקומו ויפלו. אני מבחינתי, ותקן אותי אם אני טועה, אם פספסתי משהו, הפערים הכי גדולים זה רסיבר, יש פערים בקורנר, יש באג' דיפנסיב טאקל, דיברת על האמצע של הקו הגנה, ליינבקר, בוא נגיד לפחות ברמת העומק אתה צריך שם לשפר עם ווייט חוזר. אם יש פערים מעבר לזה, אז אני אשמח שתגיד, ואם לא, בוא תנסה לרגע לסרטט לי איך אתה רואה את הדראפט הזה מתגלגל. סתם אני אגיד שהיה איזשהו טור אצלי בבלוג, שנגעתי ספציפית בבחירה מספר 4, ואפילו עשיתי פה סקר, מה הקרדינלס צריכים לעשות עם הבחירה מספר 4? אז נתתי 3 אפשרויות, אולי זה קצת תלוי באיך ניסחתי את האפשרויות, אבל הכי הרבה אנשים אמרו לעשות טריידבק, אבל לדרוש לפחות 3 בחירות סיבוב ראשון. אחרי זה זה היה טריידבק, אבל אנחנו מקבלים גם שתי בחירות סיבוב ראשון, ונגיד בחירת סיבוב שני השנה או עתידית, והכי פחות בחרו להישאר במקום ולקחת נגיד את מרווין הריסון או את טנדו. אז אנשים ככה, בוא נגיד, הקול הפופולרי אומר לעשות טריידבק, אתה באותה הגישה, ואם לא, אז מה היית רוצה לעשות?
תראה, בגדול, כרגע, לפי איך שאני שומע בכל הפודקאסטים של הקרדינלס, וגם את, אם אני מסתכל על הרעיונות שעשו פרסקון למונטי ומה שהוא אמר לגבי הדראפט, יש כרגע הצעות, זה לא שאין לו הצעות. כרגע, אם אנחנו מסתכלים למשל על, בוא נגיד על וגאס, אז כן. כרגע הפייבוריט זה לקחת את ג'יי ג'יי מקארטי, זה וייקינגס בכמעט איבן מני, אחריהם זה הפטריוטס, ג'יינס וברונקוס. בוא נגיד שנוצא רגע את הפטריוטס, כי אם הם יקחו אותו אז המחיר של בחירה 4 יעלה, כי כנראה ג'יידן דניאלס או דרייק מיי עדיין יהיו על הבורד, אבל בהנחה שמקארטי עדיין יהיה על הבורד, אז זה אומר שכרגע במשחק יש את הג'יינס, את הברונקוס ואת הווייקינגס.
כן.
בתכלס, אם אתה לוקח את הדיל של הווייקינגס, שזה כנראה יהיה 11-23 ועוד כמה תוספות, אני לא רואה מה אריזונה יכולה לעשות עם בחירה 11, בכל ההקשר של לחזק משמעותית משהו שהם צריכים. כאילו, הם יהיו חייבים לחזור לטופ 10 אם הם ירצו את אחד מהשלוש טופ רסיבר. אחרת, בבחירה 11, תכל'ס זה בחירה שאין להם מה לעשות איתה. אין value בבחירה הזאת לחיזוק משמעותי, במיוחד אחרי שהם החתימו את ג'ון וויליאמס לראי טאקל, ויש להם את וויל הרננדז, בחירה סיבוב שני של הג'יינטס אי שם, שהוא סבבה ברייט גארד, כאילו, ויש להם את פאריס ג'ונסון בצד שמאל, אין להם מה לעשות עם בחירה 11, ואם לא יהיה פרטנר לעשות טרייד בק, כאילו חזרה לטופ 10 לקחת את אודונזה או את נייברס, אני לא רואה מה יוצא להם מזה. הג'יינטס, קשה לי להסביר לאונר שלהם,
אחרי ששנה שעברה הם שילמו 80 מיליון לדניאל ג'ונס, איך הם הולכים לעשות עכשיו טרייד-אפ לקחת קוטרבק, אז קשה לי לראות סנריו שהג'יינטס יקפצו לארבע לקחת אותו, והברונקוס אין להם על התת. גם לא נראה לי ששווה להם בכלל עכשיו להתעקע עם איזה קוטרבק, שאין להם כלום מה לעשות איתו, אין להם שום דבר. אז כרגע, תשמע, מה שאני ראיתי, דווקא סנריו די מעניין, זה שבזמן הדרפט, או טיפה לפני הדרפט, יכול להיות שהווייקינגס ינסו לעשות טרייד עם הצ'ארג'רס, לקחת את בחירה 5.
כן.
הסיבה היחידה שהם לא עשו את זה עד עכשיו, זה כי אז קבוצה אחרת יכולה לקפוץ ל-4, לעשות דיל עם אריזונה, ולקחת את מקארתי. אבל מה שלדעתי הווייקינגס יכולים כן לעשות, זה לקפוץ ל-5 לפני הדרפט, ולהבטיח למונטי, לתת לו כאילו לעשות איתו טרייד, בוא תרד ל-5, תן לנו את 4, ואז גם אתה מרוויח את מרווין הריסון, וגם אתה מקבל עוד דראפט קפיטל, שזה משהו די מעניין, כי אז הם כאילו מבטיחים לעצמם את הבחירה הזאת. Yeah. אני חושב, אם אתה שואל אותי, כרגע אוהדי אריזונה די רובם, רוצים להישאר ב4 ולקחת את מרווין, ולא להתחיל להסתכן בטרייד דאון וטרייד אפ, כי אחרי זה, אתה לא יודע אף פעם איך זה יכול להסתדר, מה גם שיש בדראפט הזה, מספיק קפיטל לקחת הרבה שחקנים, אז קשה לי לראות, לא יודע, זה יהיה באמת, איך הוא אמר את זה במסיבת עיתונאים, מונטי אמר, אני טוב לי בבית שלי, אבל אם יבוא מישהו ויציע לי פה דיל שאני לא יכול לסרב לו, אז אני אגיד לאשתי תארזי את הבית ואנחנו פשוט עוברים, אין פה איך...
שזה משהו בעולמות של שלוש בחירות סיבוב ראשון, כאילו זה שמה ומעלה, איך שאני מבין בין השורות מכל מיני הדלפות. אבל אתה יודע, כל
מה שאני שומע מבנג'מין אולברייט למשל, גם שלוש בחירות, נגיד גם עם מינסוטה, ניתנו את 1-23 בשנה בפרסט, שבו וייקינגס לא בחרו טופ 10 ב-20 שנה האחרונות בדראפט, כנראה שזה תהיה בחירה 20 פלוס שנה הבאה, מונטי כנראה.
ממה שאני ראיתי, בנג'מין אולברייט אומר שכבר שלוש בחירות היה הצעה כזאת, אני חושב שזה לא משהו ש... כאילו אם המצב היה שון, הפוך, ואריזונה היום היו עם פיק מספר 11, יש מצב שמונטי עם שלם הרבה בשביל לקפוץ לקחת את מרווין, אז אני לא רואה אותו באמת עכשיו משתכנע משלוש בחירות סיבוב ראשון, מה גם שמנסותה השנה הבאה סביר להניח, אם אנחנו מסתמכים על ה-20 שנה האחרונות, הבחירה הזאת לא הולכת להיות בטופ 10. אז לכן לא יודע אם שלוש בחירות באמת זה מה שישכנע אותו לתת את 4. אלא אם כן, הוא סיכם מראש עם טנסי או עם אטלנטה, לקפוץ חזרה ולפחות להבטיח את, או את דונזה או את נייברס, אבל בסנריו אחר קשה לי לראות אותו הולך על זה.
אתה מבחינתך בבחירה מספר 4 נעול על מרווין הריסון ממה שראית וקראת?
אם יש לי הסכמים קודמים עם טנסי או עם אטלנטה, אז ברור שאני לוקח את הדיל. ויורד ל-11 וקופץ חזרה ל-7-8. אם אין לי הסכם כזה...
אני שואל ברמת השחקן, עזוב רגע את כל התרחישים שסרטטת.
ברמת השחקן אין פה... תראה, אתה צריך להסתכל על העובדה שהרסיבר האחרון שקיבל סקנד קונטרקט באריזונה, ואני לא מדבר על אופקינס כי הוא היה סוג של טרייד כזה, אבל חוץ מאופקינס, הרסיבר האחרון שקיבל סקנד קונטרקט באריזונה זה היה לרי. ומאז שלרי כבר לא בקבוצה, אין רסיבר אחד דומיננטי שיכול לבוא ולתת לאוהדים, אתה יודע, להביא אותם למגרש ביום ראשון.
כן.
אין שחקן כזה באריזונה ב5-6 שנים האחרונות. אין שחקן שיבוא ייתן 1,000 ירדים כל עונה על בסיס, אתה יודע, בייסיק. ואני חושב שמרווין זה די חלום בשביל לבוא ולמלא את החור הזה עכשיו.
אז אתה לא משתעשע ברעיונות של יאללה, אני חי בשלום עם מליק נייברס או עם אדונזה. כאילו אם אתה נשאר ב4, וכמו שאמרתי, סרטטת את כל התרחישים ואת כל ההתלבטויות בצורה מושלמת, ואני חושב שמי שלא מבין את הקסם ואת מה שמעניין בדראפט, זה אשכרה תרגיל למתקדמים בתורת המשחקים, ואני זה אחד הדברים שאני הכי אוהב, בגלל זה אני גם הרבה אוהב כאילו, לקום ולראות ולחיות את זה. אז בוא נגיד שהתרחישים האלה לא קרומים עור בגידים, ואתה נשאר ב4, אתה לא חושב פעם, אתה לוקח את מרווין הריסון, ברמת השחקן כרגע.
ברמת השחקן אני חושב שמבחינה גופנית, פיזית, השחקן שהכי דומה למה שאריזונה מחפשים, זה מרווין. הוא הכי פיזי, הוא הכי גבוה, מבין השלושה אני מדבר כרגע, הוא עם המספרים הכי טובים, אין מישהו שלדעתי יחלוק על הדבר הזה מבחינת אריזונה. תראה, יש קבוצות שהיו מעדיפים, נגיד את נייברס. אני לא חושב שהוא בסגנון של מה שבאריזונה מכירים לפחות. מישהו דומיננטי, גדול, רד זון טארגט, שהוא, אתה יודע, יהיה קשה לשמור אותו.
וגם מספיק מהיר כדי למתוח את המגרש, שיהיה לך מישהו שיפתח לך את האמצע למקברייט, בוא נגיד יוריד קצת עומס מהבוקס בשביל ג'יימס קונור, כל המספרים והפריצה שהם הביאו שנה שעברה, זה היה בלי דיפטרט ראוי, ועם כל הבעיות בעמדת הרסיבר, אז אתה מתחיל כבר לחשוב, וואלה, אם יהיה פה דיפטרט אמיתי, או איזה איום כמו שצריך מבחוץ, מה זה יעשה בשביל מקברייט וג'יימס קונור מבחינתי? פה
וגם מייקל ווילסון שנתן לנו רוקי לא רע, וגם אל תשכח שלארי בסופו של דבר, לפחות בשנים האחרונות בעיקר, כשהוא שיחק, הוא היה בבלוקינג גיים, הוא היה משמעותי מאוד, הוא היה מאוד דומיננטי, כמעט כל התקפה, הוא חסם שם כמו עוד אופנסיב ליין, ובגלל זה אתה רוצה רסיבר בנוי, אחד טוב שיכול לעזור לך גם בזה, אם אתה רוצה להריץ את המשחק ריצה שלך, או... לא יודע, נותן לך פשוט עוד אופציות.
אני חייב להגיד לגבי מייקל ווילסון, שאני ראיתי אותו שנה שעברה במשחק, לדעתי נגד הקאובויז, שהוא היה מעולה, ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו, אבל הוא היה up and down כזה לאורך כל השנה, וזה בסדר, אתה יודע, כשמדובר ב...
הוא נפצע, הוא עשה 500 יעוד בעונת רוקי, עד שהוא נפצע הוא היה... תשמע, לא היה פשוט טרגט אחר, כאילו, הוא גרג דורץ' ומקברייט, זהו, זה לא פה עוד מישהו, גם
הוליווד... רונדל מור והוליווד, כשהוא היה למגרש, זה לא היה הרבה, כן, היה בעייתי, תשמע, אני בן אדם...
תשמע, גרג דורץ' לקח להם את ה... גם להוליווד, צריך להודות בזה, לקח גם להוליווד וגם לרנדל מור, לקח להם את התפקיד. גרג דורץ' היה הסקנד טארגט של מור כמעט מהרגע שהוא חזר לשחק. הוא נתן עונה חבל על הזמן שנה שעברה.
אני אוהב לקבור קווטרבקים, אבל צריך להגיד את האמת לגבי קיילר, שאמרת קודם שהוא טופ 15 בליגה, כשהוא בריא והכל סבבה, אני מסכים איתך, עשיתי איזשהו דירוג באיזשהו טור לא קשור, בלי לחשוב עליו יותר מדי, ולדעתי שמתי אותו 19, אבל צריך להגיד את האמת, שמבחינת כישרון נטו ואפסייד, ברור שהוא יותר מ-19, זה פשוט הפציעות, פלוס את הנסיבות מסביב, אף קווטרבק לא יכול, אולי חוץ ממהומס, להצליח ולסגשג, כשמסביב יש כל כך הרבה מכשולים, יש קו התקפה בעייתי, ואין לו כלי נשק, אין, כאילו אין שחקן בתולדות המשחק כמעט, שיכול to elevate the team לרמות טובות מאוד, או לרמות של שלבים מתקדמים בפלי אוף, או מה שזה לא יהיה, ובאמת הקרדינלס גם בבית מאוד קשה. אוקיי, תשמע, אנחנו כבר לקראת הסוף, אני הייתי שמח אם אתה יכול ככה לעשות לי איזשהו סרטוט מלמעלה, איך אתה היית הכי רוצה שישתמשו ב-11 בחירות דראפט האלה, ובעיקר הבחירות הגבוהות, אם יש שחקנים שבמיוחד תפסו לך את העין, שהיית מאוד רוצה שהם יגיעו לקבוצה, ובאיזה בחירות, כאילו, תן לי איזה ברייקדאון של 2-3 דקות, ככה כדי לסגור את המעגל, מה שנקרא.
אז לדעתי, אם יש להם את האופציה לקחת את אחד משלושת הטופ רסיברים בדראפט, אם הם בהנחה שהם לא יעשו טריידאון, או אם הם יעשו טריידאון ויעשו טריידאפ, אז זה יהיה בטוח הבחירה הראשונה שלהם, אחד מהשלושה.
כן.
בחירה 27, או שזה יהיה אדג', אם יהיה שם, לא מאמין שישאר שם עדיין לטו וורז, אולי צ'ופ רובינסון, אבל בהנחה שלא, אז אני רואה שם יכול להיות טרייד-אפ של כמה מקומות, אולי אם בהנחה שמינסוטה יעשו טרייד עם צ'ארג'רס, אז אולי למספר 23, כדי להבטיח איזה אופנסיב ליין, כי אל תשכח שאחרי זה ב-24 יש את דאלאס, ב-25 יש את גרין ביי, וב-26 יש את טמפה ביי. זה אומר שכל האופנסיב ליין שהולכים להישאר על הבורד, זה כמעט הולכים להימחק עד מספר 27, אז הם יהיו חייבים לקפוץ קדימה, לקחת אופנסיב ליין. בראונד שני, אני די רואה שם התחרות על הקוטרבקים, כמו שהשנה שעברה על וויל דייוויס, אז אני חושב שיכול להיות שהם יעשו טרייד דאון, לא נראה לי שיהיה שווה לבחור כל כך גבוה, יש להם את הבחירה השלישית בסיבוב השני, אבל בהנחה שכן זה יהיה כנראה איזה דיפנסיב טאקל, עם ג'וני ווילסון אולי, ירד, או דריוס רובינסון ממיזורי, גם יכול להיות טרגט, ובסיבוב שלישי הם יצטרכו, יהיו חייבים גם לחזק את הפרונט סבן, גם לקחת ליינבייקר, וגם לקחת קורנר, אחד לפחות. אז אם אתה שואל אותי איך אני הייתי מחלק את זה, לפחות את השש בחירות האלה, בהנחה שבאמת יישארו שש בחירות בדראפט, זה יהיה רסיבר, אופנסיב ליין, שתי דיפנסיב ליין סלש אדג', ליינבייקר וקורנר. כי אם מסתכלים כרגע על הסגל של אריזונה, חוץ מקוטרבג וסייפטי, הם צריכים חיזוק בכל עמדה. אז אני חושב שלפי הבורד פשוט של הדראפט הנוכחי, זה איך שזה לדעתי יסתדר להם, בצורה הזאת לפי איך שאמרתי את זה. אז מקווה שגם
אתה אמרת לי, עשית כמה מוקים, בוא נגיד, כדי לדעת איך הדברים יורדים ומתגבשים, למרות שכל מי שעוקב אחרי הדראפטים יודע שתמיד יש הפתעות, פתאום אתה רואה את הליונס, לוקחים את, את ראנינג בק וליינבקר בסיוב הראשון, וזה מטורף את כל הקלפים, ולדראפט יש חיים משלו, כלומר, אם פתאום תהיה איזה בהלה, נראה לי במוק הועדים שעשינו, פתאום הייתה בהלה לאופנסיב טאקלים בסיוב הראשון מוקדם, יותר מוקדם
מהסיוב. ובסיוב השני זה היה לקורנרים.
נכון, בסיבוב שני זה הלך לקורנרים, והדרפטים יש להם חיים משלהם, אתה חושב שתהיה, בוא נגיד, ביקוש גבוה בנקודה הזאת לרסיברים, פתאום זה הופך להיות טאקל, שלדעתי זה אגב
יותר סביב. אני אגיד לך מה אני הכי יודע, אני מסתכל על הרבה מוקים שראיתי, ואני בעיקר מסתכל על וגאס, וגאס אומרים שבדרפט הנוכחי הלכו 21 שחקני אופנס, כאילו הליינו על 20 וחצי כרגע, שחקני אופנס שהולכים בסיבוב הראשון, אז אם אתה לוקח yeah. למשל ארבעה קוטרבקים ואת כל האינטריור אופנסיב ליין שיש כרגע בטופ של כולם במוקים, עדיין חסרים לך שם שתי שחקנים. זה אומר שאו שזה יהיה רסיברים כמו וורדי או אני יודע מי זה יכול להיות,
קולמן. בריין תומאס, לד מקונטי.
לא, בריין תומאס ילך, אבל יש את החבר'ה שנמצאים כרגע בסיבוב
השני. שבחוץ, לא יודע, טרוי פרנקלין, כל אלה, קיון קולמן, זה השמות שכאילו מתנדנדים.
כן, קולמן, וורדי כנראה, אני פשוט מנסה כל הזמן לחשב מי ה-20 שחקנים של וגאס שהולכים אופנסיב בסיבוב הראשון, או שזה יהיה, יכול להיות בוניקס, פתאום דנבר יעשו טרייד דאון ויקחו אותו בסוף הסיבוב.
כן.
אתה יודע איך זה, דראפט זה הדראפט, זה מה כולם חושבים בדראפט וכולם...
אז לא, אף אחד לא באמת יודע, גם המוקים, אתה רואה, המוקים הכי מדויקים, בסוף יש לך ארבע, כאילו גם כל מיני דניאל ג'רמיה, שהם גם נורא מנוסים, והם גם עבדו בפרונט אופיסים, והם גם יש להם את המקורות שלהם, בסוף אם הוא פוגע ב-6 מתוך 32, הוא כאילו מפרסם את זה בכל הסושל שלו, והוא גאה. בסוף באמת, אף אחד לא יודע, בסוף הג'יינטס יכולים לעשות טרייד-אפ על ג'יידן דאן, כאילו יכולים לקרוא דברים מזדועים, וזה משנה את כל התמונה, וגם תוך כדי הסיבוב. אני חושב שהמוק שלנו הוא... של האוהדים שעשינו, הוא מאוד ידמה את המציאות, כי אני חושב שאופנסיב טאקל בניגוד לרסיבר, זו עמדה שהיא טופ-הבי. יש לך 8-9 שמות מאוד מאוד איכותיים, שיכולים לרדת סיבוב ראשון או תחילת סיבוב שני, אחריהם יש לך גאפ די גדול, ואז יש לך את כל השמות האחרים. ברסיבר יש לך הרבה יותר עומק לסיבוב 2-3. ובגלל זה אני חושב שטאקלים יכולים פתאום להתחיל לעוף משם, וזה ישנה לאנשים את ה... את השיקולים שלהם, אבל מה, טרייד אחד מפתיע, או בחירה אחת מפתיעה יכולה לטרוף את כל הקלפים, וכבר שום דבר לא שווה.
מה שבטוח זה הולך להיות די מעניין.
בלשון המטה, מי שלא יודע, גם אני וגם שחר כבר הולכים להיות בלייבסטרים שאנחנו עושים לעשות, מתכננים לעשות בין חמישי לשישי בלילה, לדעתי זה עושה 2 לפנות בוקר שעון ישראל, נכון? 7 בערב של...
אני חושב
3. עוד אנחנו נעדכן את זה, אבל זה או 2 עוד 3, זה הולך להיות סיפור של איזה 3-4 שעות, אנחנו נעשה לייבסטרים, יש כבר איזה 25 איש שאמרו שהם הולכים להיות שם, אני מניח שעד סוף השבוע כבר יגידו עוד שהם יגיעו, לא יודע כמה יגיעו בפועל, אבל אנחנו בכל מקרה נעלה את זה, וגם נשתף את זה איכשהו אחר כך את ההקלטה, אנחנו הולכים לסקר את כל מה שקורה, עם הסטרים והטוויטר במקביל, כי הרי הדברים האלה לרוב מודלפים קודם לטוויטר, לפני שגודל מכריז עליהם, או שזה לא יהיה, ואנחנו הולכים לסקר את זה, לפרשן, להסביר, לספר קצת על כל אחת מהבחירות, למי שפחות מכיר את השמות, וכמו ששחר אמר, בטוח הולך להיות ממש מעניין, אז בינתיים שחר, תודה רבה, ובהצלחה לאריזונה בדראפט הסופר דרמטי הזה. מילות סיכום שלך לפני שאנחנו נפרדים.
תודה רבה שערכתם אותי. מאחל לכולנו חג דראפט שמח, וחג פסח כשר ושמח לכולם.
איימן, יאללה, שיהיה חג שמח לכולם, אנחנו נתראה בתקווה בין חמישי לשישי בלילה, ואם לא, אז בפרק הבא, וביי ביי בינתיים.
ביי, נתראה.